שלום לכם. חזל כבר תבעו כי דאגה בלב איש ישיחנה. חזל לא פרטו בפני מי ישיח את הדאגה, וככל הנראה זה לא באמת משנה. כל עוד מתקיים הישיחנה כבר לא משנה בפני מי. אם אפשר, כך אמרתי פעם, עדיף שהמאזין יהיה חרש אילם, פשוט שיקשיב. מחקרים מראים כי חברות שאנשי המחירות שלהם הקשיבו יותר ללקוחות מכרו יותר. רופאים שמקשיבים למטופלים שלהם חוטפים פחות תביעות של רשלנות. שופטים ששמעו הקלטות של חקירות הצביעו על חוקרים שהקשיבו יותר כמי שחילצו יותר מידע חדש. נתונים מראים שההישגים של התלמידים בבתי ספר שבהם מורים מדווחים על מנהלים שמקשיבים להם טובים יותר. הקשבה היא גם תרופה, היא יעילה בהפחתת תסמינים של חרדות ודיכאון. מה עומד מאחרי אותה הקשבה? הקשבה פירושה לחבות את מה שמתרחש אצלי בתוך הראש שלי ולהיות שם רק בשביל השני. לכל אחד מאיתנו יש אמונות, מחשבות על כל דבר שמתרחש. יש לנו תודעה של תפיסת מציאות שמתעצבה במשך השנים. אותם מחשבות או אמונות הם תוצאה של כל אוסף החוויות שעברנו במי חיינו. כל מידע או סיפור שאנחנו שומעים עובר ראשית בתוך מעבד החוויות שלנו. כשאנחנו מקשיבים לשני, זה כמעט בלתי נמנע שנתרגם את מה שאנחנו שומעים ממנו דרך התודעה שלנו, המחשבות, האמונות שלנו. היכולת להקשיב לשני מבלי לשפוט, מבלי לייעץ, מבלי להביע דעה, פשוט להיות שם בשבילו, זוהי הקשבה. לחבות את מה שמתרחש אצלי בתוך הראש ולהיות שם רק בשביל השני. השאלה המרכזית שאני כמאזין צריך לשאול את עצמי בשיחות כאלה היא איך האדם שלפניי רואה את עצמו ואת המצב שלו. שימו לב שזאת שאלה שונה מאוד מהשאלות שבדרך כלל מכוונות את ההקשבה שלנו, כמו מה אני יכול לעשות עבור האדם הזה או איך אני רואה את האדם הזה. שמעתי פעם משפט יפה, אם אדם סומך עליכם מספיק כדי לדבר על מצוקתו, הניסיון לעודד אותו הוא כמו להשתיק אותו. עצה תמיד מגיעה מתוך מעבד התחושות שלי, אבל איך זה קשור ושייך לזה שמדבר איתי? מאוד ייתכן שעולם החוויות שלו ומעבד התחושות שלו מביא לתוצאה אחרת מאשר שלי. את הסיפור הבא מספרים על הרבי מהרש, האדמור הרביעי בשושלת אדמורי חב"ד, אשר בעת שהיה מקבל אנשים ביחידות הוא היה מחליף בגדים שוב ושוב. כעבור זמן קצר מאז החלה היחידות הוא היה מבקש משמשו שיביא לו בגדים חדשים להחלפה. באחד הפעמים יצא המשמש מן החדר כשהוא נושא את בגדיו ספוגי הזיעה של הרבי וממלמל לעצמו, מדוע מזיע הרבי כל כך? מדוע זקוק הוא בכל שעה לבגדים חדשים ויבשים? שניות ספורות לאחר מכן עמד הרבי בפתח החדר ואמר לשמש, אינך מבין מדוע עליי להחליף את בגדיי מדי שעה? בשעה האחרונה נכנסו 20 אנשים ליחידות. כדי שאוכל לייעץ לכל אחד ואחד, הרי עליי לפשוט את אישיותי, את נסיבותיי וללבוש את אישיותם ואת נסיבותיהם של הנכנסים אליי. לאחר מכם לשוב וללבוש את בגדיי כדי שאוכל לייעץ להם. האם ניסית אי פעם להחליף את בגדיך 40 פעם בשעה? מעניין לראות כי היסוד של הדברים הופיע בפרשת השבוע. הפרשה מסתיימת בציווי, ועם מזבח אבנים תעשה לי, לא תבנה את המגזית, כי חרבך הנפת עליה ותחלליה, ולא תעלה במעלות על מזבחי אשר לא תגלה ערוותך עליו. הפרשה שמיד אחר כך, פרשת משפטים, נפתחת בציווי, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. הסמיכות הזאת בין דיני המזבח לבין החיוב לשפוט את העם, נדרשת על ידי חז"ל. דרש בר כפרה. מניין ילמד החיוב והוא מתונים בדין שנאמר לא תעלה במעלות ונאמר בסמוך ואלה המשפטים. מביא רשי כי כשם שאין לעלות למזבח באמצעות מעלות, כלומר מדרגות המאפשרות לעלות בחוזקה ובמרוצה, כך יש חיוב להיות מתונים בדין, כלומר רגילים בהמתנה כדי לעיין בעניין יפה קודם שיחתכו. המהר"ל מבאר כי אין האדם יכול לשפוט אדם אחר, לא רק כי אין לו סמכות מוסרית להתנשא עליו, אלא גם מכיוון שאין לו יכולת ממשית לרדת לחקר האמת, ביחס לעובדות של מקרה שאותו הוא לא חווה באופן אישי. על כן, וזה מה שמצינו בגמרא, תנו רבנן, שבעה דברים מכוסים מבני אדם, ואילו הם יום המיטה, יום הנחמה, עומק הדין, ואין אדם יודע מה בליבו של חברו. האדם אינו מסוגל באופן טבעי להביט על העובדות דרך מבטו של השני. זה דורש עבודה רבה, אבו מתונים בדין, זה דורש המון המון הקשבה. שבת שלום.